פרשת ויקהל, תשעין עין א', טוב.
זה לא יוצא כלום. זה מקליט, כן. כאן זה גם מקליט, מקליט.
עבודה, אנחנו
מגיעים.
עבודה היקרים והצעירים, יש לנו פרשה יקרה. כל מי שקורא, ברוך השם. שניים מקרא ואחד תרגום. יש רק 122 פסוקים בפרשה. לא ארוך, קצר מאוד. בורח מפי עליון, השם ישמח אותך תמיד. יישר כוח. מה? לא. השנה, בגלל שזה שנה מעוברת, זה מפועד. יאללה רבותיי.
אז איזה פרשות מחוברות השנה?
השנה, לא זוכר כרגע, אבל אין הרבה. תזריע מצורה לא. יש הרבה מפורקות. רבותיי, בואו נתחיל. בעזרת השם, לאט לאט נראה איך אנחנו מתקדמים קדימה. ויקל משה את כל עבד בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. שואל כאן אחד מבכירי האברכים, שאלה מהותית ויפה. למה רש"י צריך להדגיש לנו שזה שלא נכנס לשיעור, כן, הוא בחירה אברכים והוא לא נכנס לשיעור. אז הוא שאל שאלה יפה, והיא, למה רש"י מדגיש שמשה רבנו מקיל את עם ישראל יום למחרת יום הכיפורים? למה זה חשוב לי לדעת? אה? שמה?
יום אחרי...
למה זה חשוב לדעת את זה? כי כל ציווי המשכן הוא תיקון, לפי דעת רש"י בכל אופן, תיקון לחטא העגל. יש מחלוקת בראשונים, על פי מחלוקת בחז"ל, מה היה היחס בין המשכן לבין העגל, האם המשכן היה בלי קשר לעגל, או שהמשכן, כל המשכן הופיע רק בגלל העגל. יש דעה, הספורנו מאוד מפרט אותה, הוא הולך בעקבות רש"י, שלמעשה לולי העגל, כל עם ישראל, כל מחנה ישראל היה בחינת מחנה שכינה. זאת אומרת, המדרגה של הקדושה של כל מחנה ישראל היה כמו של בית המקדש.
שכנתי בתוכם,
זה מחנה שכינה. לצערנו הרב חטאנו והצטמצמנו. הקדושה הצטמצמה. דרך אגב, זה כבר קרה בהיסטוריה. איפה זה קרה? אצל אברהם אבינו. לפני אברהם אבינו, קדוש ברוך הוא לא היה יהודי גוי. מה היה? אנשים. כל האנשים צריכים לעבוד את השם אותו דבר. אבל אחרי שהעולם מתקלקל ומתקלקל ומתקלקל, הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אני מצמצם את הקדושה שלי רק על עם אחד, יקראו לו עם ישראל, ואחרי זה נמשיך. בחטא העגל קיבלנו צמצום כפול, צמצום ראשוני זה באנשים עצמם, כמו שהקדוש ברוך הוא עזב את האנושות ברובד אחד, ועלה מתוכם את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ממשיך עוד יותר את המהלך הזה, ומושך מתוך עם ישראל עם קטן, יותר מיוחד, יותר מיוחס, לוויים. מתוך הכהנים, מתוך הלוויים, מייחס את הכהנים. זה פלא פלאות איך הקדוש ברוך הוא מצמצם את הקדושה, ואומר במפורש, לעתיד לבוא בעזרת השם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל עם ישראל יחזור להיות כמו הכהנים של היום, שזה מעלה גדולה מאוד, והקדוש ברוך הוא גם ישחרר את הקדושה לרמה יותר רחבה. אבל כרגע אומר הספורנו, הצטמצמנו לחלוטין. כל ארץ ישראל הייתה צריכה להיות, כשהיינו זוכים לפני חטא העגל, כשעם ישראל היה עולה לארץ ישראל, אם לא היינו חוטאים בעגל, כל ארץ ישראל הייתה, היה לה קדושה של בית מקדש. אי אפשר לתאר את זה, אנחנו לא מצליחים לעכל אפילו כמה קדושה הייתה בעולם לולא חטא העגל. חטא העגל בהגזמה חסם את כל הקדושה והשאיר לנו פתח קטן שדרכו יעבור האור, עובר, אבל בקושי. אתה משווה, יש אור בחוץ, ואני פותח את הדלת באור יום פלוריסנטים, זה כלום לעומת השמש. יש לך שמש שנכנסת, אתה מרגיש מה זה אור. אתה סוגר, נהיה כזה חצי חושך. אומר, תראה, תאר לך עכשיו זה דלת. אם הייתי פותח פה את כל הזה, היום הרבה אנשים אוהבים שבסלון של הבית שלהם יש חלון רחב. למה? תן אור להכניס, אני אוהב אור. תאר לך שככה השכינה הייתה צריכה להיות. היום הצטמצמה השכינה, מחנה שכינה קטנצ'יק, מטר על מטר, ואחרי זה מחנה לוויה ומחנה ישראל, נו, דרגה שלישית, הפסדנו את זה. לכן אומר רש"י, אנחנו נמצאים יום אחרי יום כיפור, מיד, איך שהקדוש ברוך הוא סולח, מגיע המשכן. למה חשוב לי לדעת את זה? ידעתי את המידע הזה, תודה באמת, עכשיו אני יודע את זה, שהמשכן בא לתקן עבור העגל, לא די בכך. רש"י מדגיש שזה קרה ממחרת יום הכיפורים. תגיד, אני הייתי במקום הרש"י אומר, זה אחרי יום הכיפורים. בשביל רש"י מספיק שיהיה אחרי יום הכיפורים. למה צריך להגיד יום למחרת יום הכיפורים? מיד איך שמחפרים לכם על חטא העגל, מיד מתחיל התיקון. ביום שסלחתי לך, על זה שהרסת לי את הבניין, ביום שסלחתי לך, אני רוצה לראות אותך עם דלי, מלט, חול, אתה בא לבנות את הבניין החדש. עם ישראל קלקל בעגל והרס המון. בשלב הראשון צריך רק סליחה. מה סליחה עושה? שהקדוש ברוך הוא לא יחסל את עם ישראל על מה שעשינו בחטא העגל. אחרי שהקדוש ברוך הוא סלח לנו על חטא העגל, דקה לאחר מכן הוא סלח ביום הכיפורים. ביום הכיפורים השם הוציא מהפה שלו, סלחתי כדבריך. סלחת? כן, ומה עושים עכשיו? עכשיו בונים. את מה בונים? את הקשר. ואיך בונים את הקשר, כמו שדיברנו בשבוע של קיציצה, איך בונים את הקשר? בדומה מאוד לעגל, על ידי שני קרובים. עם ישראל, צריך שני קרובים. דרך אגב, ירובעם בן נבט, שעשה גם עגלים, מעניין, ממשיך את החטא, אבל משכלל אותו. הוא גם עושה עגל. עגל מזהב. למה עגל מזהב? כמו הקרובים מזהב. אבל למה אני יותר טוב מאשר עם ישראל שעשו את העגל? אני הבנתי מה הטעות שלהם, הם עשו עגל אחד. למדתי מהקרובים שצריך שניים. וירובעם רוצה לאנוס את השם לחזור לפי הספורנו למה? להחיל את קדושת בית המקדש על כלל ישראל. ולכן הולך ירובעם, שם עגל אחד בדן, קצה הצפוני של מדינת ישראל, ושם את השני בבאר שבע. כמו הקרובים, בקודש הקודשים. רק שאני החלטתי להרחיב את קודש הקודשים לכלל מדינת ישראל. זאת אומרת, שתי קצוות של מדינת ישראל עומדים שני קרובים שונים, כי החלטתי שהם עגלים, כן? אני מעמיד שני עגלים שאני קורא להם שני קרובים, לצורך ההדמיה לשני הקרובים, רק שאצלי קודש הקודשים הרבה יותר רחב מהשם. וזה
הוא כבר יודע שזה קרובים,
לא מועפות. או, כי הוא ירובעם בן נבט, הוא לא היה צדיק כמו שאני עכשיו מנסה לתאר אותו. שיא הצדיקות, הוא היה רשע, הוא עבד את השם כמו שהוא רצה לעבוד את השם, הוא רצה לאנוס את החברה הישראלית דייקה ולא הירושלמית, היהודית מה שנקרא, אלה של נחלת יהודה, הוא רצה להקים שיטה חדשה בעבודת השם. מרוב הקנאה שלו, חז"ל מספרים שיצר הכבוד שלו תקף אותו, הוא ידע שעכשיו אם הוא יעלה לרגל ירושלים ויהיה מרובע בדת שלו, אז תוך כמה שנים אנשים יחזרו לנחלת יהודה, יעזבו אותו כמלך, פחד, למרות שהשם הבטיח לך מלוכה, ירובעם היה צדיק, ירובעם היה קדוש, אבל ירובעם נכנס לו היצר הזה של הכבוד, והוא אמר, אוי ואבוי לי, אם אני ממשיך לעלות לירושלים, אני אאבד את ההגמוניה שלי, ולכן אני אדאג לייצר חגים חדשים. חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, אומר השם. מה זה חודשיכם? חודשים שאתם המצאתם. מועדים שאתם המצאתם. חז"ל אומרים, שהוא יצר מציאות שכל החגים של תשרי עברו לחשוון. לכן החשוון הפך להיות מר חשוון. חודש מר, כי החודש הזה הביא על עם ישראל את כל הקנאה של העגלים שלו, שהפכה להיות אחרי זה עבודה זרה, השם ירחם אחרת, אבל עדיין כוונתו לשם שמיים. ירובעם עובד את השם. ירובעם עובד את השם, אבל לא כמו שהשם ביקש. זה מקרים כאלה, תופעה של, אחד אומר לקדוש, אני אגיד לך איך לעבוד אותך, זה, יש איזה מושג כזה. הוא לא תופס שהוא מורד בהשם, אותו בן אדם גם היום בימינו, עובד את השם לפי רצונות, אתה שואל אותו, מה אתה עושה? אתה לא תגיד לי איך לעבוד את השם. סליחה, אבל שאלתי את השם, הוא אמר לי איך לעבוד אותו. אתה לא תקבע לי, אני אעבוד את השם כמו שבא לי. איך שבא לך, איך שבא לך, זה בעיה אחרת. אז זה סגנון הזה, כמובן לא באותה רמה, זה לא עבוד הזרה וכדומה. אבל שימו לב להיגיון שלו, הטעות של עם ישראל, למה הם נפלו בעגל? בגלל שהם עשו עגל אחד, אני עושה שתיים. ואצלי הכל קודש הקודשים, מנסה לאנוס את השם לפתוח ולפרוץ את המרחב הזה של הקדושה מירושלים לכלל הזה. כמובן, ההסבר הוא הסבר יפה, אבל הוא פשוט הסבר לא נכון, לצערנו הרב. הוא הסבר לא נכון כי השם לא רוצה את זה. אתה לא תאנוס אותי לעשות מה שאני לא רוצה. כמו ששבתאי צבי, להבדיל, רצה לאנוס את השם להביא את הגאולה, לכן אמר, אנחנו נעשה הרבה חטאים, נטמא את העולם ברמה כזאת, שהשם יהיה חייב להתערב ולגאול אותנו. מי ביקש ממך את זה? מי ביקש ממך להתערב עכשיו? מה אתה, אני ביקש ממך עזרה? לא ביקש ממך עזרה. אם ביקש ממך עזרה, זה להיות יותר צדיק. זה לקיים יותר מצוות. אל תעשי לי יותר עבירות ותאנוס אותי, כאילו סטייל מצרים. אני אוריד אותם לממצאת שערי טומאה, ואז השם יגיד, וואי, אי אפשר בלי זה, ואני אגאל אותם. זה ממש הפוך, שאלנו פה כמה פעמים שאלה היפותטית אמנם, אבל רעיונית היא מאוד חשובה לנו. אם לא יצויה, רק כתוב שאין בן דוד בא עד שלא יהיה עוד דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי. אני כרגע מסביר את ההסבר הרחובי למאמר של חז"ל הזה. אם כולנו נהיה רשעים, מלך המשיח יבוא, ואם כולנו נהיה צדיקים, מלך המשיח יבוא. דרך אגב, זה לא נכון. אבל זה לא נכון, כי זה לא ההסבר בחז"ל. ואין מציאות לא שכולנו נהיה צדיקים גמורים, ולא כולנו זה. אבל לפי ההסבר הפשוט, בלי להסתבך כרגע, זה ההסבר. ולו יצויר, כל עם ישראל רשעים, חס ושלום. אני היחיד, הצדיק, לא צדיק. אני בינוני. אני בול באמצע. אבל עדיין המשיח לא יכול לבוא, נכון? למה? כי צריך שכל הדור יהיה חייב. יש בידיים שלי את הקלף להביא את המשיח. אני רק צריך לעשות איסור אחד מדרבנן. איסור אחד מדרבנן, המלך המשיח מגיע. למה? כי על ידי האיסור אחד מדרבנן אני נוטה לצד של הרשע, נכון? עכשיו כלל ישראל רשעים, דור שכולו חייב, מלך המשיח מגיע. מותר או לא? תשובה אסור. איך? אתה בידיים שלך מונע ממלך המשיח להגיע?
עבירה לשם שמיים.
עבירה לשמה לא יתרה, אלא כאשר יתרה, לא יתרה לכל אחד מה שהוא רוצה. במצב כזה לא. כי להביא מלך המשיח זה לא מצווה. זה לא צורך מצווה. זה רצון שלך לתקן עולם. כל האנשים שעשו את הפשעים הכי גדולים בעולם, לפי ההסבר שלהם, עשו את זה כדי לתקן. עשו כדי לתקן, רק התיקון שלהם היה עקום, יצא קלקול. לכן אומרת הגמרא, בניין קטנים חורבן, חורבן של זקנים זה בניין. לפעמים הראייה שלנו היא לא ראייה נכונה. אנחנו כאילו משוחדים, אנחנו רואים את הדברים בעיניים מצומצמות, אז נראה לנו שמה שאנחנו עושים זה טוב. עכשיו אני שואל לך שאלה, אתה אוהב את מסגד אל-אקצא? מסגד עומר? לא אוהב אותו. בא לך שהוא יתנדף, נכון? אז בוא אני ואתה שם נוריד אותו. אני, לפי דעתי, אני חושב שזה דבר טוב, נכון? אבל רגע, רגע. אתה אומר, אני עוד וגמרתי את המספר, אתה בידה כבר בדרך בטרפים לירושלים. עוד יש בכלל הקלטות, בכלל זה מסוכן. בקיצור, רק לא נזכיר את השם שלו, זה היה הכי טוב. אבל אני שואל לך שאלה, זה יהיה מעשה חכם או מעשה... זה חשוב על ההשלכות. עכשיו, אם אתה אדם צעיר לימים, או בשכל או בגיל, מה אתה אומר? בטח! מה, נתאר את הר הבית? תראה, אחי, אם אתה מתאר היום את הר הבית, מתארים פה חצי ממדינת ישראל. מה, אתה לא נורמלי? אז אם אתה לא חושב על כל החשבון הזה, אתה פשוט תשתולל. וההשתוללות הזאת תעלה לנו ביוקר. אז זה צריך להיזהר. אותו דבר, יש פסק בהלכות שבת, עוד מעט אנחנו נדבר על שבת קצת, פסק בהלכות שבת, שכתוב שאם בן אדם נמצא באיזה כפר נידח על מאדים, ושם יש רק הוא ועוד גוי אחד, והגוי הזה קיבל פרפורים בלב. החדר השמאלי התערבב לו עם הימני, נהיה פה שטיפה, קיצור הבחור שיק הולך. אבל אתה יכול להציל אותו. בשבת, אתה יכול לחלל שבת כדי להציל אותו או לא?
לא.
לא. זו הלכה. כואב הלב, בעשה, מעלה ובעשה, אבל זה מה יש. זה הלכה. היום בימינו, זו הלכה או לא?
לא.
לא. איך יכול להיות? כתוב בהלכה, כי היום, אם אתה לא תציל אותו, הוא לא יציל אותך. יוצא איפה שהצלת הגוי הזה, יש בה פיקוח נפש ליהודים. לכן אתה היום תציל גוי. לפי הכללים ההלכתיים שלנו, תציל גוי. איך זה יכול להיות? כי אתה לא הסתכלת בהשלכה הרחבה. היום, אם אתה עכשיו תעשה דבר כזה, מנעת מהיהודים הצלה.
גם בלי ההשלכה הזאת.
זה לא נעים היום. אתה מדבר פרסומת אתה. נכון? מה אתה מתכוון? מה אתה אומר? גם בלי זה. חיים של גוי זה חשוב מאוד. ולכן אסור לך להרוג גוי. לא, שתבין. אסור להרוג גוי. האם בכל מחיר אנחנו נציל חיים? האם בכל מחיר? אני שואל לך שאלה.
שאלה אם החילול שבת
יכול
לתת חיים.
אז אני אספר לך סיפור שאותו אתה בטוח תבין, ואז נעשה ממנו השלכה שהיא קצת יותר קשה. זה השלב היותר קשה. אבא חרדי, הלך לטיול עם הילדים שלו. סיפרנו פה את הסיפור הזה, סיפור ידוע, התפרסם בעיתונות, הכל ידוע. אבא הלך, אחד הילדים קפץ לבריכת המשושים. בריכת המשושים, אחת הבעיות הקטנות שלה, שזה מים פחות או יותר 200 מעלות מתחת לאפס. זה קור אדיר שם. הקפיצה הזאת, המהירה בין החום לבין הקור, מוטטה את הבחורצ'יק, הבחור טבע. הבחור טבע, אבל עוד לא מת אולי, הוא רק טבע. מה עושים מיד האחים שלו? רואים אח שבצרה, כל האחים קופצים למים. קופצים למים, נושמים עמוק, ונכנסים עמוק, מנסים לדלות את הגופה, לא מוצאים, עד קצה גבול היכולת, שכמובן אז מתגלה גבול יכולת חדש מאשר רגיל, בסדר? פי שלוש ממה שאדם נורמלי מסוגל להחזיק במים. עולים ושואפים עוד פעם מים, אוויר, וצוללים. עוד ועוד ועוד ועוד, והילד לא עולה. האבא לא יודע לשחות כמו הילדים, הוא לא מסוגל לעשות את זה. האבא רואה את הילדים שלו מתעייפים וקולט שעם קור ומאמץ כזה גדול, עוד רגע הוא עומד לאבד גם את הילדים האחרים. האבא גוזר על כל הילדים להפסיק לחפש את הילד ולצאת מיד מהבריכה. מקרה קשה. האבא פעל בצורה החכמה ביותר שיכולה להיות. האבא הציל את שאר הילדים שלו. כי אם הם היו ממשיכים באמוק שלהם להציל את האח שלהם, הם כבר לא היו שמים לב, מגיעים לאיזה ורטיגו כזה בתוך המים, וזהו, מתחנים שם בתוך המים, גם הם קופים. אי אפשר, אנחנו פעם היינו בשלוחה, וכל שאתה נושם, היה קשה מאוד לנשום. ועוד אתה עשית את זה בעדינות, וקפצת לאט, והאי והאו. תמיד זה קשה מאוד, ותשמע, בפניקה, בן אדם עובד אחרת מאשר... לך לצע, ויתרנו על הילד, האם אפשר להגיד שהאבא זלזל בחייו של הילד שלו? לא, כואב אותו, ודאי, בוכה עליו, יצטער עליו מאוד. אבל האבא עשה שיקול, מה עדיף לי, לאבד ילד אחד או לאבד עוד כמה ילדים? פה כולם יודו, לא, זה ברור שצריך לוותר במרכאות על הילד כדי לא לאבד את שאר הילדים. עכשיו, אצל אדם מהשורה לאבד ארבע ילדים או לאבד ילד אחד, המשוואה הזאת מאוד פשוטה. ארבע ילדים מול ילד אחד, פשוט שלוקח הארבע. שבת וחיים, התרגלת מילדות שפיקוח נפש דוחה שבת. אתה התרגלת לזה, אבל זה לא כל כך פשוט. צריך גזרה משמיים שתתיר את זה. אם הקדוש הוא לא היה כותב בתורה, והגמרה מבזבזת במרכאות, דף גמרה שלם כדי לדון, מאיפה אתה יודע שמותר לחלל שבת? זה לא פשוט בכלל שמותר לחלל שבת. מה אתה ממציא לי עכשיו פסוק אחד מתוך הגמרה היא כדי לדחות בקש? הגמרה התפלפלה בזה דף. אתה מוציא את זה ככה, כי אתה גדלת על זה. אתה גדלת ולך זה פשוט. אבל לפני שזה פשוט לך זה ממש לא פשוט. יש איסור דאורייתא. דרך אגב, בפרשה שלנו, הסתבכת, בפרשה שלנו זה לא מנצח. בפרשה שלנו, תגיד לי, למנות משכן זה חשוב? כמה חשוב? זה הטלת נפשות. זה מכפר עוונות. זה מכפר עוון העגל. זה מקרב את השם, שכינה אצלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, שבת לא. לא מחללים שבת כדי לבנות את המשכן. מה? מי החליט לך? איך החלטת שזה נפשות?
אם יהיה לך משכן, אתה
תמוד? כן, 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 ללא המשכן, מתנו בגלל העגל. הקדוש ברוך הוא אומר שהמשכן זה מתקן את חטא העגל, ובלי התיקון הזה אנחנו נמות. אומר הקדוש ברוך הוא, זה נכון, אבל זה לא כמו פיקוח נפש של בן אדם שעכשיו עומד למות. אז זה מה שהתכוונת, אבל את זה אתה לא יודע לולא ההחלטה של השם. אתה נעול על התפיסה שאתה רגיל אליה מילדות, לכן זה קל לך. אבל התפיסה הזאת לא פשוטה, יש חידוש של השם. חידוש של השם שמותר לחלל שבת על פיקוח נפש. זה לא פשוט. ולכן, החידוש הזה נאמר על יהודי, ולא נאמר על גוי. ריבית, נוריד קצת אוקטבות, שם זה שבת, זה פיקוח נפש. ריבית, התורה באה ואמרה, ליהודי אסור, לגוי, מותר. זה לא בגלל שכל הגויים הגנבים, הם דוקים אותם, כאילו לא. פשוט הקדוש ברוך הוא קבע בתורה. מה נעשה? אתה לא מכיר, יש לך כרטיס אשראי. יש כרטיס אשראי, יש ביטוח רפואי רגיל, יש משלים, יש מושלם, יש זהב, יש יהלום, פלטיניום, טיטניום, אורניום, אדמין, הכל, אין סוף. אין הדבר סוף, נכון? יפה. אז למה זה ככה? כי אתה זכית להיות מקורב יותר, זכית לקבל יותר, אין מה לעשות. לא צריכים להתרגש מזה יותר מדי.
עוד שאלה ליום כיפור, אתה
מקורב. כן.
גם בפרשת יתרו, כתוב שיתרו, רש"י מפרש יתרו בא יום אחרי יום הכיפורים. מה הקשר? כמובן שזה אותה שנה, שנה אחרי שיתרו.
זה אותו יום, לא אותה שנה, זה אותו יום.
אותו יום, לא ש...
אותו יום ממש.
כיפור של שנה לאחר מכן.
נכון.
זה אותו יום כיפור, אז איפה יתרו נכנס פה בהוויה כן?
כי משה רבנו יושב ביום הזה להקיל את עם ישראל וללמד אותם ולדון בין איש לאשתו, כי הרגע הוא ירד מההר. זאת אומרת, ב-40 יום האלה נזרקו כמה צלחות מסומן, נכון? היה כמה סיפורים של שלום בית שלא יכלו לפתור אותם, נכון? על מה נעשה? יום חמישי אז לא היו באים לשיעורים, אז נהיה בלגן, אז תבין, משה רבנו לא נמצא. מה אני אעשה? אז משה רבנו יושב, כן, מה אתה אומר? אתה פצעה אותי פה, הוא אומר, לא, פשוט לא כיוונה טוב, אתה מבין? תעמוד פעם אחרת, אל תתכופף. בקיצור, יש... ואז יתרו מגיע, ואז יתרו רואה את משה רבנו, מלמד אותם מהבוקר עד הערב, הוא אומר לו, הלו, הגזמת. הגזמת, כי יש לך גם להעביר את המשכן, וגם לדון בין איש לבין אשתו, זה המון, אתה תקרוס. ואז משה רבנו מבין את זה, ומעביר. את המשכן הוא לא מעביר. את המשכן הוא לא מעביר, כי המשכן הוא נביא מעביר. אבל דיין, אפשר לעשות דיינים, אפשר להכשיר דיינים נחותים יותר, שידונו עד 100 שקל, עד זה ככה, נביא בקטנה, זה לא משהו רציני. טוב רבותיי, מה למדנו מכאן? האיכות של התיקון תועיל הרבה יותר כאשר זה יהיה מהיר. כל בן אדם יודע. אני פעם בישיבת שעלבים, כשהייתי למעלה, אז היה לי עת, עת נובע ירוק. כזה הפיילוטים האלה. ויום אחד אני בא להוציא אותו מהחוצה, קטם כזה ענק. וואו, דיו נשפך לי. מיד רצתי החוצה מבית המדרש, הוצאתי את המקום לו, הוצאתי את הספר, חוק לישראל, וחיבסתי את החולצה, אני נשארתי רק עם הציצית, וחיבסתי את זה. דוגרי, אפילו קטע מוניה. למה? כי תפסתי את זה בשנייה הראשונה. הוא עוד לא תפס את הסיבים. עוד לא תפס את הסיבים. מאחד אם זה סינתטי, אז זה יותר טוב. ניילון יותר קשה לו לספוג. אז הוא תופס רק בין הסיבים, הרי הניילון עצמו הוא לא יכול לספוג. הניילון. מכאן אמרו חכמים, אם נשפך עליך זה, אז מיד אתה תלך לסוף. מה אומר? יפה מאוד, יפה מאוד. או לשים חוק לישראל ולא עסקי טוב. קיצור, מה ראינו מכאן? הקטם לא נתפס, אלא בהתאם למשך הזמן שהוא נמשאר על החולצה. אבל אם תשאיר אותו יום, זה ישפיע יותר, לא תוכל להוציא אותו. אם תשאיר אותו שבוע, אין מצב שהוא יצא רק בחומרים מיוחדים, אבל זה כבר ירוס כבר את הבגד. צודק מאוד, 40 יום ועוד 40 יום, 80 יום לקח לנו להרגיע את השם. עם ישראל חטא בסוף 40 הראשונים. משה רבנו עליו השלום עולה למחרת לרצות את השם ולוקח לו 40 יום, לא כדי שהשם יתרצה, כדי שהשם יגיד לו, בוא נתחיל הכל מההתחלה, ונראה איך אני אדבר איתך. 40 יום האמצעים היו בכעס, אומרים חז"ל. לא ריצית אותי עדיין, אבל אני מוכן לשמוע תהליך של תיקון. לך לפסיכולוג ונדבר איתך, בסדר? לך לפסיכולוג ונדבר איתך. 40 יום האחרונים, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, סוף 80 יום, השם נרגע. אתה צודק, אי אפשר להרגיע בן אדם ביום. אחרי שהרגעת אותי, תשמע אחי, כדאי לך להירגע איזה יומיים בבית, לא רוצה לראות לך את הפנים. אחרי שאתה ככה תירגע ואני ארגע, אז נדבר. ואני עדיין כועס עליך, ואני מוכן לראות את הפנים שלך, תרצה אותי, תצלח אליי, תראה, לעניינים ירגיעו אותי, ובסוף, בסוף, בסוף, אני אגיד לך, בסדר, מה בסדר? אבל בוא תבנה את הבית שהרסת, כפרה. לבנות את הבית שהרסת זה תוך יום. למה? כי זה מראה שאתה באמת רוצה לתקן. יש הרבה אנשים שאתה רואה אותם, להציע לך משהו לשתות? על ההציע הזה, אתה רואה שהוא לא רוצה להציע לך. הוא רוצה שתגיד, לא, 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 והוא נרגע מהר. זה הולך טוב כזה, זה ביחד. אתה רוצה לאכול משהו? לא. לשתות? לא. חמוקה? לא, כלום. תודה. אבל אם אתה מהסוג הטוב, מה אתה עושה? אתה מביא. אתה מכיר את האנשים האלה, אתה מגיש לשולחן בקבוק קולה, ואני מדגיש קולה דווקא, כי בקולה יש גזים, זה חשוב מאוד, זה קריטי. אתה מגיש קולה סגור. למזוג, מה הוא עונה לך? לא. ומה אתה עושה? לא פותח, כי הוא אמר לא. אבל אם אתה גאון, מה אתה עושה? אתה אומר, תשמע, לא, בדרך כלל אנשים מהענבה, לא, 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 אם זה סגור, אל תפתח. מה מסתתר בביטוי, אם זה סגור, אל תפתח? אני באמת רוצה. אבל אני מרחם עליך, כי זה בקבוק סגור, וברגע שפותחים אותו, יצאו לו הגזים, ואני צריך לגמור אותו, את כל הפסיכולוגיה הזאת, ולכן אני לא רוצה להכביד עליך. אז אם אתה ממשיך את הקו, אתה אומר, טוב, בסדר, לא יפתח, אז מה עשית בו, יאבל? אתה לא מבין עניין, אני אומר, אני רוצה קולה. אז אם אני אומר, אני רוצה קולה, חכם אומר, לא, לא, רק אם זה בעיה, אם יש לך פתוח. זה פתוח עכשיו. יצא את הגבר, כי זה מה שהוא רצה שאתה עושה. הוא רצה למזוג לו. אני רוצה, תבין את המצב. אתה קלקלת, תבוא תתקן. וככל שאתה מתקן יותר מהר, אתה מראה שאתה לא מאלה שלהביך לשתות, לא להביא לשתות, אני כבר חלש, עם הדלי והמלט, אני כבר באתי לתקן, אני פה. אני פה באתי לתקן. ככה בן אדם צריך לנהוג. אם בן אדם עושה את זה, אשרה ואשר חלקו. תמיד, לצערנו הרב, אפילו ברכב, דפקת מישהו, דפקת לו את המכונית, תכתוב לו שלט, יוסי כהן, אני רחוב קרה וגרה, הנה בבקשה, תתקשר אליי. ברגע שהוא מתקשר אליך, תהפוך את העולם, לבוא לתקן את האוטו. תקשר אליי בעוד שבוע, טוב, בעוד שבועיים, עכשיו לא מתאים לי. אז אם אשתך ילדה, אף אחד לא יבוא אליך, ופה ושם. הרי בדרך כלל אשתך לא יולדת כל יומיים, כן? ובכל זאת אנשים יש להם זמן של שבוע, שבועיים. חבל, דפקת מישהו, מה? לא תבוא תקנו. אם היית, אם היו דופקים אותך, לא היית רוצה שתקנו לך מהר. זה השאיפה, הרצון לתיקון, תיקון מהיר, כמה שיותר מהר. ועם ישראל, מיום החזרה של משה רבנו עליו השלום, יום הכיפורים, סלעתי כדבריך, עד א' בניסן, חצי שנה, חצי שנה עומלים על הקמת המשכן. אמנם זה לא בדיוק חצי שנה, כי מתי סיימו את הקמת המשכן האמיתית בשושו, מתי גמרו אותה? בחנוכה. גמרו אותה ב... לא, אבל לא היה חנוכה, אז עדיין החשמונאים לא היו. עוד לא ידעו על... הסתיים בכ"ה כסלו, אבל המתינו, המתינו עד א' בניסן, שנה חדשה, שיהיה לספירה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לחנוכה, אל תדאגי, אני עוד אצ'פר אותך, את תקבלי משהו. את תקבלי משהו, כי למעשה באמת זה זריזים. כמה זמן לקח לדעתכם לאסוף את כל התרומות מעם ישראל לכל הקמת המשכן? זהב ברמות מטורפות, אין דברים כאלה היום. אין דברים כאלה היום. המון המון זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן, מה יתנו? אתם פה תראה רשימת הנבהל. כמה זמן לקח לאסוף את זה? כמה חודשים? כמה? חודש. חודש אומר. כמה? חודש. בן אדם פה קורא רשי, מה נעשה לו? שני בקרים, יומיים. וזה לא בטוח לכן שזה יומיים מלאים, כי הלשון שני בקרים מוכיחה שזה אפילו לא 48 שעות. זה שני בקרים. כלום אחי. עם ישראל צריז. המלאכה עצמה, זה מלאכת מחשבת, כך בעצם. זה הזמן אחי.
יותר מדי, כתוב ברשי, נראה לי שזה יותר מדי,
אבל משה אמר להם להפסיק, זה היה בנייה להפסיק. זה פסוק מפורש בתורה. ויקלה העם מאבי, נכון, פסוק מפורש בתורה, שרש"י מסביר אותו, אבל בעיקרון זה פסוק מפורש בתורה שמראה שעם ישראל כל כך אהב להשפיע, וזה התיקון עבור חטא העגל שעוד מעט נרחיב בו, ונראה שמעלת הנשים גוברת על מעלת הגברים בזה, לצערנו הרב, עשוי לחזור על זה בתשובה בעזרת השם ולתקן את הדבר הזה, אבל פה ראויים לשמם הדברים של הכהן הגדול מאחיו, הלא הוא החפץ חיים. מרן החפץ חיים היה כידוע כהן, והכהן הזה, הכהן הגדול הזה, פגש פעם אחת תלמיד חכם ואמר לו, יש לי שאלה אליך. אמר לו, כן הרב, אתה שואל אותי? זה לא שייך, בטוח הרב בוחן אותי, זה הכוונה. אומר לו, כן, באתי לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אני כהן, אתה לא כהן, נכון? למה אני כהן? למה הרב כהן? אבא שלו היה כהן? זה ברור. אמר לו, זה גם אני יודע. אבל, ואבא שלי למה הוא כהן? סבא.
עד אהרון הכהן.
אמר לו, עד אהרון הכהן, נכון? ולמה אני כהן נבחרתי להיות מזרעו של אהרון ואתה לא? אמר לו, מה, זה ידוע, זה פסוק מפורש בתורה. בגלל ש... אתם לא חטאתם בחטא העגל, ואנחנו חטאנו. נכון. אתה יודע למה נבחרו שבט לוי והכהנים מביניהם? בגלל הזריזות של שבט לוי. בגלל שכשמשה רבנו זעק מי להשם אליי, הרי לא כל עם ישראל חטא. לא כל עם ישראל חטא, רבותיי. רוב עם ישראל זה חינוך ל... אבל אומנות לחימה פה מלמדים גם. אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, משה רבנו זועק מי להשם אליי, והתעצבו אליו כל בני לוי. בני לוי היו זריזים, באו. עם ישראל השאר, אלה שלא חטאו, לא באו. לא באו, לא נבחרתם. אם היו באים, גם שבט יהודה היה לוי. כאילו לוי במובן הרעיוני של המילה. בטח, לא באו. אני אבוא עוד מעט, אני אבוא עוד מעט. תחכה עוד מעט, תחכה את ה-6,000 שנה, אני אדבר איתך. שבט לוי בא מיד, אמר לו, זה אני מלמד אותך. אתה הולך לקבל עכשיו עליך מנהיגות של יישוב, של עיר. דע לך זריזות בעבודת השם, להקות על הברזל כשהוא חם. זה מה שמכין את האדם לעבודתו של הקדוש ברוך הוא. זריזות מעידה על אהבה. כשאתה רץ לחתונה, כשאתה רץ לפגוש את החברה שלך, אתה רואה שאתה קל רגליים. למה? אתה הולך לדבר שאתה אוהב אותו. כשאתה הולך למס הכנסה, אם היית יכול לנסוע ברוורס, היית עושה את זה גם. מה הביאו אותי ללכת למס הכנסה? אבל חייבים לפעמים ללכת. חייבים, אז הולכים, אבל הולכים לאט. אומר הזריזות הזאת, מי מחורת עם הכיפורים? איך שהשם סלח לנו? השם, תן לנו רק תיקון! הנה, קחו תיקון, בום! אני רוצה לקיים את זה. ברוך השם, זה מעיד על אהבתם הגדולה של עם ישראל, ועל הרצון לתקן, ולכן, דרך אגב, התיקון הצליח. בואו נמשיך. בואו נראה כאן, יש כאן רשימה שלמה של דברים, אבל מעניין, שפרשת ויקל דווקא לא פותחת במשכן, אלא פותחת בדבר אחר, והוא השבת עצמה. מה רוצים מהשבת עכשיו? איך הגעת פה לשבת? מי דיבר איתך על שבת? לא קשורה בכלל. היא כן קשורה. למה השבת קשורה למשכן? איפה אנחנו יודעים מה אסור בשבת מהמשכן? למה? אולי נלמד את זה ממקום אחר. אולי שהשם יפרט לנו. התשובה היא, ממה השם שבת בשבת? בשבת בראשית, השבת הראשונה. ממלאכה, מבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא בריאות והפסיק. אנחנו לא יודעים לברוא בריאות במשך ששת הימים, וממילא אנחנו לא נדרשים להפסיק לברוא, כי לא התחלנו מימינו לברוא. מה אנחנו יודעים לעשות? ליצור. ליצור זה מלאכה. מלאכה יוצרת יצירה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תפסיקו ליצור יצירות, שזה הכי דומה לבריאות. איך נדע מה זה יצירה? הנה הרמתי את הספר, אני עצרתי. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו למשכן. במשכן יצרתי, אני נתתי לכם יצירות. כל המלאכה של המשכן היא הכי דומה לבריאה. היא מחזירה אותנו למצב של כמעט בריאת העולם. המשכן יוצר מציאות של כמעט בריאת עולם חדשה. כמעט. ולכן אני מבקש מכם, תסתכלו מה יצר את המשכן, מזה תדעו מה יוצר יצירות, וזה אסור בשבת. זה מה שהקדוש ברוך הוא שייך את המשכן לשבת. התולדות? התולדות הן המשך של זה. זה יצירות שההבדל ביניהם היחיד, אומר תוספות שמה, ההבדל היחיד בין אב לתולדה מהו? מה ההבדל היחיד? שזה כתוב מפורש וזה לא. אבל למעשה, זה אותו דבר. תולדה היא פשוט אב מלאכה, רק היא לא נקראת אב, מהסיבה הפשוטה שהיא לא זאת הרשומה, אבל בעיקרון באמת היא אותו דבר. חזרה לתקן את העולם. חזרה לתקן את העולם, כי אתם קלקלתם. לכן הקדוש ברוך הוא מעניין במשכן, יוצר מציאות של תחשים. זוכרים לפני כמה שבועות שאלנו? התחשים, מה זה היה? איזה חיה זה היה? מי? לא, לא, זה שמיר. סמור של הקפה של התאילנדי. עזוב את זה כרגע, של הפוקר. לא, אומרת הגמרא הזו, חיה מיוחדת שנבראה לשעתה. שנים אני הולך עם השאלה הזאת. מה זה? מה כדוך הוא לא יכול להביא סוס יאור מיוחד שבערות אפריקה ולהביא אותו ונעשה ממנו? למה מדגישה הגמרא בריאה מיוחדת ברא השם? למה? כי ממשיכה הבריאה. במשכן ממשיכה הבריאה. מה הקדוש ברוך הוא? מה? נעלמה חיה, אומרת הגמרא. זהו, רק למשכן, זהו. בריאה מיוחדת למשכן והלכתם. יש מציאות במשכן של בריאת עולם חדש. כמו במבול. במבול מה השם עושה? מעין בריאת עולם חדש. מוחק את כל העולם הקדום, משאיר אדם אחד עם צאצא יחיד זוגי מכל מין, וזהו. זורמים קדימה לעולם חדש. יש כל פעם התחדשות של העולם. בסדר? האישה זוכה להתחדשות הזאת כל חודש. עם ישראל זוכה להתחדשות הזאת כל חודש. כל פעם מחדש, אנחנו להראות לנו בעם ישראל תמיד את היכולת לתקן. קלקלת, אפשר לתקן עוד פעם. לא אפשר לתקן עוד פעם, בזה השם, אל תדע, אל תפחד. תמיד אפשר לתקן. המשכן בא לתקן. כל המהות של המשכן מה היא? לתקן. חטאת, מה זה המשכן? בשביל מה יש משכן? תיקון. אני התרחקתי, לכן יש קורבן. מה קורבן מלשון? רק לרגע ערב? איך מקרבים? יפה. מה להקריב? אבל תסביר לי את עצמך מחילה. איך? איך? יפה. תסביר לי.
את עצמך לקדוש ברוך הוא.
אני התקרבתי להשם. אבל קורבן... תסביר לי, אני שומע... תסביר לי, מה זה להקריב? לא להקריב את עצמך, אלא להקריב... להקריב מעצמך זה אומר לבטל. יפה. יושבים שני אנשים. מי רוצה את הקפה שלי? וואי, סיף אטרן, אני פשוט לא אוהב קפה. אז זה לא נקרא שאתה מוותר. זה לא נקרא שאתה נותן, לא נתת מעצמך כלום. לתת מעצמך, אומר ישי מקרבך, זה אומר מהדברים הכי אישיים שלך, מהדברים שאתה הכי הרבה אוהב אותם. את זה תיתן, את זה תיתן לאשתך, את זה תיתן לילדים שלך. היו אנשים שהיו אומרים, את האור שלי אני אפשוט בשבילך. מה הביטוי הזה? מה, דברים שאני צריך אותם, האור שלי, אני זקוק לו, זה מבצע את התחום של הזה, זה מגן עליי מחיידקים. אני, בשבילך, אני אוהב אותך כל כך, אני אתן לעקוב שלך. יש לי בבית כנסת אדם שתרם כליה לאח שלו. תרם כליה לאח שלו. אח שלו היה במצוקה, כל אחד מה אומר? חוכמת, לאח שלו. הלכי, בוא. בוא נשכה, בוא נוריד לך גם איזה אחד. מה קורה את הדיבורים? בדיבורים כולם חזקים. אז הוא לא דיבר, הוא פשוט עשה את זה. וזה נודע לי דרך אגב בטעות, הוא לא פרסם את זה, לא כלום.
היה אחר בעיתון אחד.
אה? שכם ישראל, השכם ישראל, אני לא באתי לטעון שהוא היחיד בעולם. אני רק מראה, זה נקרא לתרום מקרבך. תגיד לי, יש לי שאלה. שני האחים האלה דקה לפני התרומה, שנה לפני התרומה, היו קרובים בקרבה מסוימת, שאני לא יודע להגדיר אותה במילים, אבל נקרא לה קשר X, קשר X. היום הוא תרם לו כליה, הם יותר קרובים או פחות קרובים? אתה מבין? X פלוס כליה זה לא X פלוס כליה, זה X פלוס ים בכליה. כי זה קשר, אי אפשר לנתק עכשיו את הקשר שלהם, ולא בגלל שחלק מהגוף שלי נמצא בגוף שלו, זה דבר זניח. הנשמה שלי כוספת אליך, אח יקר, הצלת לי את החיים. הרי אם האח הזה קיבל תרומת כליה, זה אומר הצלת חיים. בלי התרומה של האח, הוא היה מת. לא נכון, מישהו אחר היה מביא לי, לך מפה. זה חשוב, זה ודאי שלא נכון. האח הזה מסתובב בהרגשת, הכרת הטוב אדירה כלפי אחיו התורם. לכן הוא קשור אליו. אומר הקדוש ברוך הוא, תקריב קורבן. למה קורבן זה קורבן? למה קורבן זה קורבן? כי כדי לקנות קורבן אתה צריך להשקיע כסף, וכסף זה הדבר הכי קרוב לנפש האדם. אומר הפסוק בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה נפשך? חיים שלך, נפשך. מה זה מאודיך? חזל אומרים. איפה תקעו את הממון, אחי? מילימטר ליד הנשמה. והוסיפה גמרא ודרשה ורש"י מביא את זה על אתר. למה הזכירו את זה כאן? כדי ללמדך שיש אנשים שנפשם אהובה עליהם יותר מממונם, לכן אמרו להם נפשך, והשם ירחם על הרש"י הזה, אבל מה לעשות, הוא כתוב והוא נכון. אבל אומר רש"י, יש אנשים שהממון שלהם חביב עליהם יותר מנפשם, ועליהם אמר כתוב ובכל ממונך. קיצור במילים אחרות, אתה צריך לעבוד את השם בטופ. הטופ זה נפשך, אומר רש"י, מגלה לך סוד. לא, יש אנשים שאצלם הטופ, זה הממון. גם עליך, גם אותך תפסתי, כן. אתה צריך לעבוד את השם יותר ממה שאתה אוהב את הכסף שלך. שמרחם עליך שאתה הגעת למצב שאתה אוהב את הממון שלך יותר מהנפש, אבל גם את השם תאהב יותר מהכסף שלך. איך? כן. אתה מבין? אז זה לא יאומן, לא יאומן לאיפה אתה מגיע. ואת זה אומר הקדוש ברוך הוא, תקריב לי, שלם לי. לא כמו הנוצרים, שלם על חטא. חטא בשוגג שווה 100 שקל, לא לשם אני מתכוון. אחרי שאתה הבנת שחטאת, אחרי שהבנת שטעית, תוציא מעצמך, תקרב את עצמך, תקריב מעצמך, ואז אוטומטית, תתקרב. הקורבן זה לא מס שפתיים להשם, זה לא שוחד, השם לא ייקח שוחד, כופר השם לא לוקח. מה נראה לך שהשם צריך את הבהמה הפוסה משהו שתקריב לו אותה? האוכל בשר אבירים. יפה מאוד, שיהיה, אללה, איזה יופי, שם ישראל. יפה מאוד. עוד לא הגיע. שמע, זה הכל, לכל זמן ועת לכל חפץ. בתשעי עבדך משיחיך. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, תקריב מעצמך, תתקרב אליי. אני לא צריך את הכבש, אני צריך אותך. ולכן הפסוק אומר, וקרעו לבבכם ועל בגדיכם. אל תקרעו לי בגדים. בגדים, יאללה חליפה, יאללה תקרע אותה. זה לא, אני חושב שתקרע לי את הלב. את הלב שלך, את המסך הפנימי שלך, את זה תקרע. ופורים זה חג שאנחנו מתקרבים אליו, זה החג שבו קורעים את הלב. למה? כי למה שאתה מתחפש בפורים, זה שלמעשה אם אתה בודק את זה טוב, בפורים, אתה לא לובש מסכה, אתה פושט מסכה. בפורים אתה מוריד את הרוחסן של התחפושת השנתית כל השנה כולה, ואתה מגלה את האיש האמיתי. לפי מה? לפי מה שהוא רצה, להתחפש אליו. אם התחפשת לגורילה, כנראה שכל השנה חיפשת להיות גורילה, רק לא הלך לך פשוטי. אז בפורים אתה עושה גורילה מפלסטיק. חס ושלום. לא, חוץ מהאנשים שהתחפשו לבחורה, וחוץ מהאנשים בשלוחה, וחוץ מי, וחוץ מי, וחוץ מי. אבל כמובן, כמובן, כמובן. דרך אגב, אתה רוצה שנזרום איתך? השנה אתה מתחפש לבחורה? ראינו משהו, נכון? אין מה לעשות. לא, אין מה לעשות. היום מתחפש לגבר. בוא נשאר אותך לא לעשות כולם. אדוני, יש לך תקופה בחיים שאתה רוצה, הוא לא רוצה להיות בחורה, לא שהוא יתחפש אז הוא רוצה להיות בחורה, אבל כאילו באווירה של הדחקה, של הצחוקים, הכל פה זה,
עכשיו אני גם באווירה של הצחוקים והדחקה, אבל לבחורה אני כבר לא רוצה להתאפס. הדחקה שלי לא הגיעה לשם, הדחקה שלי מטר אחורה. אני לא רוצה להתאפס. עד שם אני לא רוצה להגיע. אתה מבין? יש הגד בפורים הזה. התחפושת היא לא בפורים מתחפשים. בפורים מורידים את המסכה. כן? זה האמת של פורים. וזה הפוך על הפוך של פורים. נכנס יין לצצות, הרי נכנס יין, בן אדם צריך להיות הפוך, אין לו דעת. כשאין לך דעת, מתגלית הדעת האמיתית. מה הדעת האמיתית? אתה תמודה. אתה תמודה שזה הדעת האמיתית. האמת, אני שונא אותך, אבל עכשיו לא נעים לי, כי אתה המנכ״ל פה, אז אני לא אוהב אותך, חבר אותך וזה. אני אשתה יין, אני אגיד לך את האמת, ואז יתגלה המרצע מן השק. בסדר? זה אומר הקדוש ברוך הוא. לכן השבת באה דווקא בסמיכות לבניית המשכן. כאן יש את התיקון האמיתי, ועכשיו ניכנס לרובד הזאת של השבת. מה רוצים מאיתנו ביום השבת? אומר רק, כן. לא, זה פסוק מפורש בתורה. לא, להקריב זה משהו אחר. יש היתר מיוחד, יש ציווי מיוחד של הקדוש ברוך הוא. זה לא שמור. אם כהן בא לו לשחוט כבש בשביל להרביץ על האש, מותר? בשום פנים ואופן לא. הקדוש ברוך הוא בא ואמר, את זה תעשו. דרך אגב, יש הבדל בין בניית המשכן לבין עבודת המשכן. עבודת המשכן הקדוש ברוך הוא התיר. אבל לא כל מה שאתה רוצה, מה שהוא התיר. הכל אסור חוץ ממה שהוא התיר. הכל אסור. אבל הקדוש ברוך הוא התיר. התיר לשחוט, התיר לעזות את הדם, שזה לצבוע, הכל, כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא התיר. מה שלא התיר, אמרתי לך, דקה אחרי העבודה, כהנים לובשי כלאיים. כהנים עוברים על איסור דאורייתא, לובשי כלאיים. כהן שגמר לעבוד ואמר לאשתו, בואי קחי טרמפטרם, נלך לאכול לפה. הולכים. בגדי העבודה שלו, אסור. זה כלאיים. איך אתה עושה את זה? כלאיים. בגד, כמובן זה שעטנז. רק בזמן שאתה עובד זה הותר לך. דקה אחרי זה זה איסור דאורייתא. הכניסו לו שם גם פשטן, שש זה פשטן, וצמר. צמר ופשטים, יחדיו, הרוגים, שוע, תבוי ונוז, יעני, שעת נז גמור, זה האבנת שלו.
למה דווקא ביום כיפור?
לא דווקא ביום כיפור, לכהן רגיל, זה דווקא ביום חול, בכל הימים, כי הקדוש ברוך הוא בא להגיד שהכהנים נמצאים בספירה מיוחדת שאתה לא נמצא בה, שהם יכולים לאחד ניגודים. הצמר והפשטים, שזה לא פרשת השבוע שלנו, הם מעידים על ניגודים, והקדוש ברוך הוא בא ואוסר עליך לחבר את הניגודים האלה, והכהן שנמצא מעל כל המציאות שלך, הוא כן יכול לאחד את הניגודים האלה, כי הוא נמצא בדרגת גבורה, ששם רואים שהשחור והלבן עובדים ביחד. אז לכן רק בזמן העבודה, יצאת מהעבודה אתה ככל האדם, אז תלוכה עכשיו. אני גם לא הבנתי, אני רק אומר לך מה אומרים. אני באמת לא הבנתי, כי אם הייתי מבין, הייתי זוכר, אני גם ללבוש כליים. אנחנו לא יכולים להבין. אנחנו רק יכולים להגיד את זה, לא יכולים להבין את זה. בסדר? יאללה, בוא נמשיך. רבותיי, השבת. מי השבת, מהי השבת? בוא נראה פסוק אחד, ומתוכו נגלוש לתוך השבת. אומר הפסוק, ששת ימים, מישהו יכול להמשיך אותי? ששת ימים, איך? פסוק אחד כמוך, תעשה מלאכה וברכה שלנו. כן, שמעתי יעשו. תהיית אתה, זה הוא הצודק, בסדר? לא עכשיו יכול, פסוק רוצה לנו אחות. הלאה. רבותיי, השבת שלנו, כתוב עליה ששת ימים, תעשה מלאכה. קודם כל, מי ביקש ממך? אתה, על מה אתה באת לדבר עכשיו? על שבת, נכון? מה הקשר של עכשיו ששת ימים? האם יש מצווה לעבוד בששת הימים? יש חובה לעבוד? זה כללה לעבוד. חובה, אבל לא מצווה. לא מצווה לעבוד ששת ימים? לא, אני רוצה לנוח היום יום שלישי, אני יכול. אתה מרשה לי?
זאת
אומרת, אם עכשיו אני לא עובד, אז אני מבטל מצווה? אני לא מבטל מצווה. יש מצווה לפרנס את אשתי. מצווה אחרת, אתה מתבלבל. אני עשיר, אבא שלי הוריש לי מיליון דולר. אני חייב לתת לעבוד? אני התחייבתי לאשתי לפרנס אותה. יש לי. אני חייב לעבוד? לא חייב לעבוד. בשום פנים ואופן, אני לא חייב לעבוד. זה כללה לעבוד. בזעת הפרה תאכל לחם זו כללה. אני צריך להשתמש בכללה הזאת לצערי הרב היום, כדי לפרנס את אשתי. אבל תשתדל, כמה שפחות להיות מכולל, כן? אם אני יכול למצוא עבודה, בלי שעות נוספות, אתה חייב להשיג את העבודה הזאת, והיא מספיקה לך כדי לפרנס את המשפחה שלך? כן. אז למה אתה עושה שעות נוספות? לא, אני מאוד דעתה, אני מאוד מחובר פה לחבר בעבודה. אני מחובר לחבר בכללה, מה אתה? לא שהמשרד מקולל, המשרד לא מקולל. אבל זה לא התכלית שלך, התכלית זה לא העבודה. התכלית היא, אילצו אותנו, הכניסו לנו כל מיני משפטים. העבודה היא חיינו, אז היום המציאו את הבדיחה, אבל לא בשבילנו. גם זה לא טוב וגם זה לא טוב. העבודה היא לא חיינו, ממש העבודה היא לא חיינו. וגם היא לא בשבילנו, זה גם לא נכון, היא כן בשבילנו, אנחנו צריכים לעבוד. לא המשפט הזה נכון ולא המשפט הזה נכון. היהדות הולכת באמצע. צריך לעבוד, אבל רק מה שצריך. האור החיים הקדוש הגיע לשיא של ההשגה הזאת, כביכול, אם אפשר להשתמש בדמיון הזה. מה היה עושה? עושה יצירה אחת, איזה שרשרת של זהב אחת, והוא מתפרנס ממנה עד שיגמר לו הכסף. גמר את זה, עוד שרשרת. גומר את זה, עוד שרשרת. והיו ככה כמה גדולי ישראל, שגיעו, זה, הטריפני לחם חוקי, מה שאני צריך אני חובד, מה שלא צריך אני לא חבוד. סיפרתי לכם על אברך, שהסיע אותי, לא האמנתי שהוא אברך, יש לו רכב, תקליטן, פיצוצים, עניינים, זה הכל וזה. אני הייתי בטוח, אבל אדם תקליטן, אמנם דתי, ברוך השם, כיפה גדולה, בסדר, תקליטן דתי, טוב, מה אתה רוצה ממנו? אני יושב, מדבר איתו וזה, הוא אומר לי, אני אברך. הוא אמר לי גם באיזה ישיבה הוא. אברך, בישיבה בירושלים, ישיבה מאוד מכובדת, כיפה סרוגה. אז זה אחד ועוד אחד הגעת על הישיבה. אבל בכל אופן, הבן אדם, תספר לי, אני אברך, אבל אני צריך לפרנס את המשפחה שלי, ואני רוצה ללמוד כל היום תורה, ולא על חשבון הכולל. אתה מגיע עייף לכולל, אתה יודע למה? אתה יודע למה אתה מגיע עייף לכולל? כי אתה רואה את הכולל כסוג ב' אז אני עונה לך, אני עונה לך תשובה. הרב אליהו מלכה נרדם פעם אחת בבית המדרש, אני מעיד עליי שמיים וארץ, אני מכיר את הרב מלכה שנים על גבי שנים. פעם אחת בחיים שלי לא ראיתי אותו נרדם בבית המדרש. פעם אחת. אתה יודע למה? כי יש לו אהבת תורה, מה הוא ישן אחריך? הוא ישן לפניך, ישן יותר שעות ממך, אני מבטיח שהוא ישן פחות ממך. אבל יש לו אהבת תורה כזאת גדולה, שהוא פשוט לא מצליח להירדם. כשהייתה לך חברה, נרדמת לה מול העיניים?
שונה
מאוד.
תקליטן עובד עד 3 לפנות בוקר, חוזר הביתה, הוא צריך לקום ב-7-4 שעות שינה, זה לא נורמלי.
כבוד הרב, ידידי היקר, אני מתחנן לפניך. יום עמוס. גמור, אתה רדום, העיניים שלך נגמרות. בא אליך מישהו ואומר לך, אחי, יש לי סרט חבל על הזמן. העיניים שלך לא נדלקות כמו עיני נץ. מה קרה? מאיפה זה בא הכוח הזה? מאיפה זה בא? מהאהבה הגדולה לסרט, מה נעשה? לא, הרב, זה פעם אחת, אם זה יהיה כל יום, אני אתפרק. תשובה, לא נכון. אם האהבה שלך קטנה, זה יחזיק יום. האהבה שלך יותר גדולה, יחזיק יומיים. איך בן אדם מצליח לא לדבר כל ימי השובבים? איך בן אדם מצליח לא לאכול 1,000 יום כמו רבי אהרון רוקח מבלז? איך הוא מצליח? 1,000 יום! איך הוא מצליח? אהבה, ברצף, כן. כאילו ברצף, יש לילות, כאילו זה מה, אתה יודע. וזכה לגילוי אליהו. סוף האלף זכה לגילוי אליהו. מי שרוצה שינסה. אני נסברתי ביום הראשון. אליהו נחכה לו עוד כמה ימים עד שיבוא לבד, למה אני... לא, לא נעים לי לאלץ אותו לבוא, זה באמת דוגרי, זה מה שאני מתחשב בו פשוט. אה? למה, דחילת? אתה רוצה, הנשים היום בדור שלנו רוצה לשכב פתת, אני רואה סרטים, פופקורן, ושהשם מתגלה עליו, זה לא עובד גרעי. אומר רבי ישראל סלנטר, רוצה אדם לגמור את השס בלילה אחד, ועוד שישאר לו זמן גם לנוע קצת. זה מה שאנחנו רוצים היום, הכל בטק, טיק טיק, שימריחו עליך, זה לא עובד גרע. אחי בדוק ומנוסה, הבן אדם העריך, אנחנו היום, כשאתה הולך לחתונה, איפה הגענו? הזמרה ששמענו כרגע מאדם מסוים בעילום שם, איך הזמרה, מאיפה היא פרצה לו? מהאוזן? פרצה לו מהלב. הוא נמצא שם, הוא חי את זה, הוא לא ירדם בזה.
הוא לא נרדם.
הוא לא נרדם. אני לא יודע כרגע, זה לא משנה לי מה, אני מדבר על הדוגמה. כשאנחנו הולכים לחתונה, אנחנו נהנים, נכון? בחתונה. אנחנו נהנים מהחתונה. סיפרתי, אני אספר סיפור על עצמי, יותר קל לכם להזדהות עם משהו שזה לא אתם. כי אצלכם אתם שונים, אתם יותר צדיקים, זה ברור לכולם. אבל אני אתן לכם סיפור על עם הארץ, שמו דניאל. אני הייתי בצבא. אני הייתי בצבא, אחרי לילה לבן. לילה לבן, סיפרתי את זה. גמרנו לילה לבן, יום חמישי, כל הלילה אנחנו ערים. יום שישי בבוקר משתחררים הביתה. כמה בן אדם עייף? עייף אמיתי או לא עייף אמיתי? עייף אמיתי. עייף אמיתי לחלוטין. ואני נוסע הביתה. ואני עולה על טרמפ, והדבר הזה בכיס שלי, ברוך השם. שכחתי להביא לבן שלי את הכרטיסייה הגמורה שישחק איתה. קיצור, חוק לישראל, אני צדיק, אל תראו אותי ככה, אני צדיק, אני רוצה להספיק 2 מקרא ו-1 תרגום. אני מוציא את זה, ואני קורא, לא 2 מקרא, 700 מקרא ו-1 תרגום. ויגן מוזה, ויגן מוזה, ויגן מוזה. אתה רואה כבר את הפסוק בעיגולים. חל, עייף. ואתה מיד אומר את המשפטים המפורסמים. טוב, אני חייל, טוב, אני איזו שבוע, טוב, מה נעשה? תראה, אני עוד צדיק, אני עוד הוצאתי את הספר, לא כמו פנחסי, שהוא ישר עצם את העיניים, אני עוד צדיק, הנה הוצאתי. מה אני אעשה שלא התקדמתי בזוג, זה לא בעיה שלי. חוץ מזה, חזור בה וחזור בה, הפוך בה והפוך בה, זה כולה בה. זה יפה מאוד, והאוזיים שלי והעיניים שלי מתשתשות, עוד שנייה אני פורץ בתנומה. זה ברור. אבל במהלך הסיבובים שלי בעיגולדים של העיניים, פתאום העין שלי הופנתה שמאלה. על המושב היה עיתון שבועי. עיתון שבועי, ואני אדם סקרן מטבעי, מה אעשה? ועדיין לא נגמלתי מהסקרנות הזאת, אבל ברוך השם מהעיתונים, כן? ובאותו רגע אמרתי לעצמי, אתה יודע, אני מתאים פה, שנדע מה קורה בעולם. רגע, רק קצת, נדע, לא, אני היינו שם בקצה העולם ליד אילת. תן לנו, אולי החליפו משטר, אני יודע מה, היה הפיכה. שנדע מה עוד איפה אנחנו עובדים. כאילו, אני מבקש רשות מהנהג, אחי, יש מצב רק להציץ על העיתון? כן. אחר כבוד, הצדיק הזה נכנס לכיס, עד ירושלים עיני נץ, אותיות קטנות, לא נרדמתי לשנייה. איך? תסביר לי. בדיוק באותו רגע עברה לי עליפות, תמיד? איך? אחי, לצערי הרב אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני מספר לכם את זה כדי שנלמד. זו מציאות של אהבה. ברגע שהייתי אוהב כל כך את העיתון, לצערי הרב, אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני חייב, אהבתי את העיתון יותר מהתורה. נקודה, מה אני אעשה? כיוון שאהבתי את העיתון יותר מהתורה, לכן לא נרדמתי. אם הייתי זוכה להיות במעמד רוחני יותר גבוה, הייתי אוהב את התורה יותר מהעיתון, וכמו רבי חיים קניאבסקי, וכמו החזון איש, שכשהם לומדים תורה, יומם ולילה הם לא נרדמים, כשמביאים להם עיתון הוא נרדם, כי הוא קצת הפוך ממני, אתה מבין? מה זה? כן.
אני חושב שזה לא כזה
מדויק,
כי זה לא בדיוק מה שאתה יותר אוהב, אתה יותר... כל מה שהתרגלת עליו, יביאו לך משהו חדש, פתאום תגלה עליו
חיבה יותר. אבל העיתון לא היה חדש לי.
כמו שאתה לך אוכל...
מתוק שלי, הייתי טוחן עיתונים, כל השמירות, זה לא חדש לי.
אבל עובדה...
זה לא היה עיתון.
נכון, בצבא שאתה...
זה לא הייתי איזה סתום מאחד שפדו, ראיתי את העיתון הראשון בחיים שלי. אני טחנתי עיתונים לפניכם.
אני לא יודע, תגידי את הדוגמה, זה כיף לכל דבר בעולם. גם עם הילד שלך, תהיה איתו כל היום וזה, פתאום יבוא האחיין שלך, לא ראית אותו הרבה זמן, פתאום
הדוגמה שלך נכונה, לא למקרה שלי, היא נכונה. מאשתי אני רואה את הכל יום, אני לא מתלהב שאני רואה את הלב, הבנתי, זה דוגמאות נכונות. ושם אתה צודק שגורם ההפתעה מקפיץ אותי, נכון? יפה. אבל אם אני משווה, אשתי קבועה ובדודה קבועה, אז על מי אני...
נכון, סבבה, אבל
אני מזכיר לך, עיתון לא אצלי בכיס, אבל גם תורה אני לא קורא כל יום, אני לא אובססיבי.